זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הראשון של הדוקטור לפסיכולוגיה דניאל גור אריה. אז בעוד עולם הפסיכיאטריה נותן מענה באמצעות תרופות, ועולם הפסיכולוגיה נותן מענה באמצעות שיחות פסיביות, עולם מדעי המוח מספק לנו פתרונות משלל טכניקות שעליהם יפרט לנו היום דוקטור דניאל גור אריה. שלום לך.
שלום לך, קטיה, נעים מאוד לפגוש אותך שוב, כן. אחרי המפגש הראשון לפני כמה
חודשים. אז אתה מתרגש? זה הפודקאסט, נכון, זה הפרק נכון, הראשון נכון, בפודקאסט נכון. שלך?
אנחנו היום נכנסים למה שנקרא לעובי הקורה.
כן.
לנושאים שהם כן, משאלות ליבם של הרבה אנשים. אז קודם כל, למען הדיוק, אני דוקטור לפילוסופיה במדעי המוח ופסיכולוגיה, אני לא רופא.
כן.
זה חייב לדייק את זה, כי אנשים לפעמים מתבלבלים, חושבים שאני רופא, אני לא רופא. אני איש חינוך, אני מלמד כבר 25 שנה, ואני מתעסק יותר בנושאים של לתת הרצאות וסדנאות לחתכי אוכלוסייה שונים. והיום אנחנו נדבר בעצם על מה תורם מדע המוח ביחס למה שאנחנו הכרנו עד כה, תחום הפסיכיאטריה, שבעצם נותן מענה תחופתי, ותחום הפסיכולוגיה הקלינית, שנותן בעיקר מענה בשיחות.
כן.
בדרך כלל זה שיחות פסיביות.
נכון.
אז זה אנחנו נדבר היום.
אנחנו נדבר בעצם על הדברים שמשפיעים על המוח ועל השינויים שהמוח שלנו עובר.
כן.
אז
כן.
אני רוצה להתחיל עם שאלה לגבי תזונה.
כן.
ישנם הרגלי תזונה מסוימים שכדאי לאמץ או שמשפיעים באופן טוב יותר על מה שמתחולל במוח שלנו?
אוקיי. אז נושא התזונה זה נושא שמעסיק המון אנשים היום. גם בצורה ישירה וגם בצורה עקיפה. ראשית, כל היום אנחנו יודעים, באמצעות בדיקות MRI, שהתזונה משפיעה ישירות על המוח. לדוגמה, אם אתם נניח צוברים יותר מדי סוכרים או פחמימות, זה משפיע ישירות על המוח. זה משפיע על תאי העצב, על המוליכים העצביים, וזה בעצם משפיע על היכולת התפקוד שלנו, אם הוא יהיה איטי מהיר יותר, אם אנחנו נהיה בדיכאון או בחרדות. את זה אנחנו יודעים היום בצורה כמעט הכי ודאית.
אז כשאומרים לנו, אל תצריכו פחמימות וסוכרים כי זה לא בריא לגוף, בעצם יש לזה עוד פרמטר, זה גם לא בריא למוח שלנו.
נכון, נכון. ויש בעצם קורלציה בין מה שגורם לנו לנזקים גופניים לנזקים נפשיים. יש קשר בין שני הדברים, היום אנחנו יודעים את זה.
תוכל לפרט על זה קצת?
אז אני אפרט את זה. אנחנו לדוגמה יודעים שיש סוגי מאכלים שגורים למה שנקרא להתפתחות של רדיקלים חופשיים, תופעות של חומציות שבעצם מגיע גם למוח, מצליח לעבור את המשחת החסם במוח ובעצם פוגע בתאי העצב ובמוליכים העצביים, והמוח בעצם עובד בצורה יותר איטית. אנחנו גם יודעים שאנשים אוכלים הרבה בצורה מאוד מאוד כבדה, אז הם הרבה יותר איטים, הם עייפים, והם עד כדי כך שמגיעים למצב של דיכאון וחרדות. בהתחלה, לפני שנים לא ידעו את זה, היום אנחנו יודעים את זה בצורה ודאית, כי עשו בדיקות על אנשים.
כלומר, יכול להיות שבחיים של בן אדם הכל יהיה בסדר, סביר, ומה שמשפיע לו ומעורר אצלו את הדיכאון זה התזונה?
בין היתר התזונה, אני מאוד זהיר. עכשיו, יש תרבויות בעולם שהם הם לא אוכלים כמויות שבעולם המערבי אוכלים, אוכלים יותר לאט, אוכלים רק בשעות מסוימות. לדוגמה, היפנים אוכלים עם מקלות, לא רק היפנים, גם הסינים אוכלים עם מקלות, אוכלים בצלחות, בצלוחיות כאלה קטנות, הם אוכלים לאט, והם בדרך כלל בערבים הם לא אוכלים, הם עושים גם הרבה הליכה, אז נדבר על זה בהמשך, והדברים האלה פוחתים את האפשרות שבן אדם יסבול מהשמנת יתר. אז עכשיו הנושא של השמנת יתר זה בעצם הפגיעה העקיפה של התזונה, זאת אומרת יש את הפגיעה הישירה שהמזון גורם פוגע במוליכים העצביים במוח, ויש את הפגיעה העקיפה שבגלל שבן אדם בעצם סובל מהשמנת יתר, הוא זה פוגע בדימוי העצמי שלו.
נכון.
ואז בעצם הוא בעצם נפגע משני הכיוונים, גם בצורה עקיפה וגם בצורה ישירה.
וכשהמזון פוגע במוליכים העצביים שהזכרת,
כן.
זה משפיע על המחשבות שלנו?
ברור, זה ברור. מה זה המחשבות שלנו? המחשבות שלנו בעצם מחולקות בין מה שנקרא לוגיקה, מה שקשור להצטברות של מידע, לבין רגשות, מה שנקרא אמוציות. והעסק הזה אמור לעבוד ביחד. יש לנו במוח 100 מיליארד תאי עצב, אני אחי בזה ברעיון, במפגשים הבאים, בצורה יותר מפורטת. אז בעצם הרגש והשכל צריכים לעבוד ביחד בתזמון, בזכות העונה המצחית. זאת אומרת, החלק הקדמי של המוח זה כמו מנצח על תזמורת. הוא אמור בעצם לדעת לווסת את העבודה של המוח. אם יש מצבים שצריכים להיות יותר רגשי, יש מצבים שצריכים להיות יותר לוגי, יותר הגיוני, וככה הם צריכים לעבוד ביחד. אבל כאשר אנחנו בעצם צורכים מזון לא בריא, אנחנו בעצם פוגעים באפשרות של המוח לתפקד בצורה נכונה. זאת אומרת, להעביר מידע מהר מאוד, זה נראה קצת מצריק, זה נראה כמו מחשב, נכון? אבל זה לא מחשב. כי למחשב אין לו רגשות.
נכון.
זה הבדל עצום.
ולנו כן.
נכון, נכון, בדיוק כן.
וכמה משפיעה העובדה של בן אדם שיש לו מחשבות חיוביות, לעומת בן אדם שיותר נוטה למחשבות שליליות? כמה זה משפיע על תפקוד המוח?
הנושא של המחשבות החיוביות והשליליות, מגיעים לי נקודה, סליחה, שקשור לסטרס, ללחץ. הסטרס, הלחץ, זה המחלה של המאה ה-21. לפי הארגון הבריאות העולמי.
כי כולנו לחוצים כל נכון, הזמן, נכון. ויש משהו תמיד שמדיג אותנו.
נכון, נכון. למעלה מ-30% מהאוכלוסייה צורכת כדורים נגד דיכאון.
וואו.
כן, זה הרבה, זה שליש מהאוכלוסייה.
זה המון.
מה מדבר איתך על העולם המערבי, שאמור להיות בעצם העולם המודרני והמתקדם, אבל אחד זה בגלל שהם אוכלים לא נכון, הם בסטרס כל הזמן, בלחץ של הישגיות, וחיים גם במקום כזה שהם, לדוגמה שהם נושמים מהאוויר לא טוב, כל הדברים האלה ביחד יוצרים סטרס, והסטרס בעצם הוא הגורם מספר אחד, אויב מספר אחד של המוח. אני אדבר על זה בהמשך. הסיבה העיקרית היא שהסטרס בעצם משחרר הורמון הקורטיזול. הורמון הקורטיזול בעצם משחרר מה שנקרא את הרדיקלים החופשיים, שכאשר הם עולים למוח, הם חודרים את החסן במוח, הם בעצם לא מאפשרים את הקונקשן, את ההתקשרויות בין תאי העצב השונים.
כן.
וברגע שהם לא יכולים להתקשר אחד עם השני, כי החומציות הזאת מונה את האפשרות של התקשורת ביניהם, זה בעצם לא מאפשר תפקוד תקין של המוח. את זה גם אנחנו יודעים, כי בדקו את זה ב-MRI.
וואו, אז מה עושים? איך מכריחים את עצמך לחשוב מחשבות חיוביות? איך זה קורה?
מחשבות חיוביות, אז אני אדבר על זה, אני אתייחס על זה בהמשך. לנושא הזה של המחשבות חיוביות, זה בעצם שינוי עיוותי חשיבה. וזה לא עושים את זה בהרצאה אחת, בדרך כלל זה לא ליווי אישי. אנשים תמיד מגיעים עם מחשבות שמה שאמרו להם כשהם היו קטנים. אתה שמן, אתה מכוער, אתה לא תצליח, אתה זה. ובן אדם מאמין, בעיקר אם זה מגיע מההורים, שזה נכון. כי כן. ילד שהוא קטן עד גיל 7, כל מה שההורים אומרים לו זה הלכה משה מסיני. הוא מאמין לכל מה שאומרים לו.
נכון.
הוא מקבל את זה כאילו זה מובן מאליו. ומתברך שהרבה פעמים ההורים אומרים דברים מתוך כעס, מתוך אמוציות שליליות, והילד בעצם גדל עם תחושות כאלה שבעצם הוא לא שווה, אין לו ערך עצמי, ולשחרר ילד כזה זה מאוד קשה. עכשיו, נקודה נוספת שרציתי לדבר בנושא של הסטרס, שדקה של סטרס צריך שעה בשביל להשתחרר מזה.
וואו,
כן.
זה מאוד...
נכון, נכון. אתה יכול להיכנס לכעס פתאומי, לסטרס פתאומי, ויקח לך שעה להירגע. לכן אני בבוקר
שאני... וכמה קל להיכנס אל הסטרס הזה? אתה נכנס אליו תוך שניות?
תוך שניות. אתה פתאום נניח בבוקר אתה מאחר, אני מלמד בבוקר הרי, בתיכון. כשאני מגיע לפעמים אני לא מוצא חנייה, אז אני יכול להיכנס ללחץ, ואז אני יודע כשאני אכנס לכיתה אני עצבני, וכל ילד שירגיז אותי, כל תלמיד שירגיז אותי אני אתחיל להתעצבן. אז אני רגע, אני אחר בחמש דקות לא נורא, אבל אסור לי להיכנס לכיתה בסטרס.
יש פה עניין של לדבר אל עצמך.
נכון,
זה המון דיבור
נכון,
על עצמי.
נכון, נכון, זה דיאלוג עצמי.
אני חושבת שאיפשהו גם אם אתה לא מאמין בזה, אז להגיד לעצמך ואז בסוף אולי כן תתחיל להאמין שאני מוצלח, הכל יהיה בסדר.
בדיוק, בדיוק. את בדיוק מגיעה לנקודה שהפסיכולוגיה והפסיכיאטריה לא הצליחו לעשות, לנסות שבן אדם ינהל דיאלוג עם עצמו.
כי זה קשה.
זה מאוד קשה.
בינינו, כי, זה קשה.
כי מה שקורה, או שבן אדם הולך לפסיכיאטר, הוא מקבל תחופה, אז הוא מאמין שהתחופה תסייע לו. זאת אומרת, הוא נותן את כל האמונה שלו בתחופה. ובדקו שבאמצעות מה שנקרא בדיקות פלסבו, שנתנו להם סוכריה במקום תחופה, אמרו שזה זה תחופה הכי טובה, ובן אדם השתחרר.
הוא האמין שזה נכון, מה שעומד לקרות לו, וזה
התחופה
קרה.
התחופה הפסיכיאטרית זה לא תמיד בהכרח מה שמציל אותך, אלא מה שאתה מאמין. כנ"ל גם לגבי הפסיכולוג, אנשים תלויים בפסיכולוג לפעמים 20 שנה, 30 שנה, ואני מכיר מקרים כאלה, שמאמין שרק הפסיכולוג יכול לסייע להם, אז באים פעם בשבוע, מקבלים איזשהו זריקת עידוד, אבל הם לא מבינים שהמסייע הכי טוב זה הם עצמם, לנהל דיאלוג עם עצמך, זו בדיוק הנקודה.
אז מה התהליך הנכון להחלמה מ... לא הייתי מגדירה את זה דיכאון, אבל כן, ממחשבות שליליות ומדברים לא טובים שמשפיעים על המצב רוח
זה,
שלנו.
זה תהליך, זה תהליך ארוך, שמתחיל קודם כל בשינוי הדימוי העצמי שלך. ברוב המקרים אנשים באים עם דימוי עצמי מאוד מאוד קשה, עם רגשי אשמה, עם אמונות יסוד מאוד מאוד מעוותות מהילדות, וזה נוגע כל אחד מאיתנו. אין בן אדם, אין בעולם, בצורה כזאת או אחרת, שאין לו, הוא לא נפגע בזה.
נכון.
כי כל אחד...
בתקופה מסוימת בחיים.
בתקופה מסוימת בחיים, בדיוק, כן, כן. ואם אתה נרדם בשמירה, אני אומר לך, לא, אני השתכחתי מזה, פתאום זה יכול לבוא לו בום ככה, זה בא ככה כמו בומרנג.
כן.
לכן צריך להיות כל הזמן ערני, כל בוקר לעשות איזשהו בדק כזה עצמי, על עצמך, שאתה שווה משהו, שמגיע לך להיות בן אדם מצליח, בן אדם שמח, וגם בערב לפני שאתה הולך לישון. אוקיי?
כן. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על נושא קצת אחר.
כן.
פעילות ספורטיבית, כמה לה יש השפעה על בריאות נפש, גוף,
אוקיי, לגבי מוח. הפעילות הספורטיבית, אנחנו בדקו ומצאו בתקופת הקורונה, שאנשים היו מאוד פסיביים, בעיקר בני נוער, ואחוז האנשים שסבלו מדיכאון וחרדה, עלה פלאים.
כן, גם בטח יש לזה קשר לזה שכולם היו בלחץ מהמחלה עצמה.
גם חרדה ממוות.
כן.
כי אנשים, ראו אנשים מתים בבתי חולים, אז אנשים פשוט נכנסו לחרדה, וזה מובן. אחת הבעיות הגדולה שאנשים ישבו בבית, הרי אי אפשר היה לצאת, הם כולם היו בסגר.
נכון.
ישבו בבית מול הטלוויזיה, אכלו ולא זזו.
נכון.
ואנשים, יש לנו יותר ויותר אנשים שמנים, אני רואה את זה בבתי ספר, עכשיו זה לאט לאט פוחת.
גם אבל... אני חושבת שראיתי איפשהו שאחוז אנשים בדיכאון עלה בקורונה כן, משמעותית.
כן, 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 בעשרות אחוזים. בזכות אחוזים גם אנשים שמנים, רואים גם בצבא, פתאום אני רואה המון, בעיקר חיילות, מאוד 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 שמנות, הולכות עם דגמחים, M2, שזה מאוד מיוחד, לא היה דבר כזה פעם לפני 10 שנים, 20 שנה, דבר כזה, אתה רואה חיילת כזאת, מאוד 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 שמנה, גם חיילים מאוד שמנים, זה נקרא מורביד אוביזיטי, שזה נקרא מחלת ההשמנה, ויותר אנשים פונים לכיוון של ניתוח בריאטרי ודברים כאלה, כאשר בעצם הכל בעצם מתחיל מהראש. חד וחלק.
כן.
הכל מתחיל מהראש.
זאת הבשורה של הפודקאסט הזה, יפה. של אנשים צריכים להבין שזה מתחיל.
נכון, נכון. הנושא של הספורט עכשיו. נושא של הספורט, דיברתי איתך, נמדתי בפגישה הקודמת, של הנושא הזה של הטיפול בתאי חמצן, שזה בעצם עוזר בעצם לספק חמצן למוח. מתברר בעצם, כשאתה עושה פעילות ספורטית, אתה בעצם מפעיל את האיברים שלך, בעיקר את הלב. ברגע שהלב שלך פועל בצורה יותר טוב, אז הוא מספק יותר חמצן למוח. גם חשוב מאוד גם לספוג גם אוויר נקי, לא להיות כל הזמן בעיר, אפשר לצאת גם מהעיר, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש את אחת הנקודות החשובות, הנושא הזה להיות במקום שהאוויר הוא נקי, כדי לספוג חמצן. כי אנחנו בעצם, כעיקרון אנחנו נושמים CO2, דו תחמוצת הפחמן, כעיקרון שאתה נושף, שאתה מוציא את האוויר, אתה צריך להוציא את הפחמן החוצה, מאשר גם את החמצן, וזה מה שבעצם מאפשר למוח לתפקד בצורה מרבית. ורוב האנשים בעצם לא מקבלים, לא יודעים לנשום נכון, ויודעים גם באיזה קצב לנשום גם. זה חלק מהבעיה. זה אנחנו נתייחס גם בהמשך.
מה הקצב הנכון?
הקצב הנכון זה בעצם להתחיל לנשום מהבטן, לנפח את האוויר מהבטן, מהבטן לריאות, ומהריאות בעצם להעלות את האוויר למוח.
תוך כדי פעילות ספורטיבית.
לא, 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 לא. פעילות ספורטיבית זה משהו אחר. אני מדבר, זה כמו צורה של מדיטציה, שאתה בעצם יושב, אני לדוגמה עושה את זה בבריכה, כשאני שוחה, אני שוחה אחרי זה, עומד בצד, ובעצם עושה את התרגיל הנשימות.
ומי שלא שוחה יכול פשוט לשבת ולעשות את זה כתרגיל נשימתי, אפילו ברכבת בדרך לעבודה.
ברכבת, אני לא יודע אם זה כל כך טוב, מכיוון שיש אנשים ליד, ויש הרבה רעשים, צריך להיות בעצם מבודד מרעשים, ואור חזק. כמה שפחות אור חזק, כמה שפחות רעשים, כי הרעשים האלה מפריעים לתדרים במוח. המוח הרי עובד על פי תדרים. יש לו תדרים חזקים, יש לו תדרים איטיים, מה שקרה גלי בטא, שזה תדרים חזקים, וגלי תטא שהם איטיים. כדי להגיע למצב כזה שאתה מתחבר עם הלא מודע שלך, אתה צריך להיות במצב של תטא. מצב של רוגע, פחות אור, פחות חשיפה לאור, ופחות חשיפה לרעשים.
ולגבי הספורט, מה מומלץ? כמה פעילות ספורטיבית לעשות בשבוע? ואם תוכל לחדד באמת מה ההשפעה הישירה של זה על המוח, הנפש?
כעיקרון הספורט, בניגוד למדיטציה שזה בדרך כלל בערב לפני שהולכים לישון, הספורט צריך להיות בעיקר בבוקר מוקדם. לא צריך לרוץ, לא חייבים לרוץ, צריך לעשות הליכה.
בשורה טובה למי שלא אוהב לרוץ.
נכון, נקרא הליכה, נקרא הליכה נורווגית, שזה הליכה מהירה, שזה משהו כמו 6 קילומטר בשעה, אז אפשר לעשות חצי שעה, שזה 3 קילומטר, זה מכובד.
וואו, זה הליכה מאוד מהירה.
כן, זה לא אפשר אפילו 4 קילומטר בחצי שעה.
אוקיי.
זה נקרא הליכה נורווגית, שזה הליכה מהירה. עכשיו, הליכה הזאת היא טובה, כי היא קודם כל יוצרת בעצם דינמיקה בתוך הגוף, היא מפעילה מה שנקרא את המטאבוליזם, מה שנקרא את החילופי חומרים בגוף, היא מפעילה את הלב, הלב בעצם מספק חמצן גם לגוף וגם למוח, זה דבר מאוד חשוב, וזה, אני מומלץ את זה בבוקר מוקדם. אז במקום נניח, לא יודע, אפשר לעשות כל מיני פתרונות, לא להגיע ממש עם האוטו עד מקום העבודה, אפשר לעצור נניח 2 קילומטר לפני ולעשות הליכה. לא חייב להגיע בדיוק מול הבניין.
לא חייב לחנות מול הבניין.
בדיוק, הרבה רוב אנשים ככה מתפתים, אם יש להם רכב, רוצים להגיע עד הבניין.
אבל אם נגיד כן נוסעים בערב, אנשים נגיד שקמים מוקדם ותופסים רכבת בכלל, ואין להם אפשרות לעשות ספורט בבוקר.
אז אפשר גם בערב, כמובן, בערב, אחרי זה לקחת מקלחה טובה, או ללכת לשחות. השחייה, מה שטוב בשחייה זה שזה מפיג את המתחים. השחייה מפיגה את המתחים, אני לדוגמה עושה חתירה חזה בבוקר.
כמה פעמים בשבוע למשל אתה עושה את זה?
כמעט כל יום.
כל הכבוד לך.
כן, זה חשוב. זה בעיקר, תראה, העבודה שלי בתוך מורה היא עבודה מאוד טעונה, כי התלמידים היום הם מאוד תובעניים, הם דורשים המון תשומת לב, וצריך לזרום איתם.
כן.
אם אתה במתח, הם מיד אוהבים, כי ברגע שאתה במתח, אז הם מעמידים אותך במבחן.
כן, הם מרגישים את זה, יש משהו באוויר.
אם אתה רגוע ואתה צוחק איתם, הם יזרמו איתך. אם אתה מתחיל, כל פיפס הכי קטן אתה מתחיל להתעצבן, אכלת אותם.
אז הנה, יש לנו גם טיפים למורים פה בפודקאסט.
נכון, טיפים למורים, יש לי 20, אני 25 שנה מורה.
כן.
ואני לקח לי שנים להבין את הפסיכולוגיה, שהתלמידים, כן. הם רואים ברגע שהמורה הוא מיד נדלק במחאות.
כן.
אפשר מאוד מאוד להוציא אותו משיווי משקלו, הלך עליו.
טיפול זה לא משהו שחשבת לעסוק בו?
עסקתי קצת בטיפול תקופת הקורונה, אבל כפי שאמרתי באיזשהו רעיון אחר שהיה לי לפני שבועיים, שאני יותר נהנה לתת הרצאות וסדנאות מאשר לטפל באנשים באופן אינדיבידואלי.
כן.
כי אני מגיע ליותר אנשים.
האמת שזה נכון, כן, ועכשיו יש לך גם את הפודקאסט שהתחדשת בו היום.
נכון.
כן, ואנשים, מי שירצה כמובן יותר פירוט, מוזמן להגיע לאחת ההרצאות שלך, היא מרתקת בדיוק כמו הפודקאסט.
אני גם תמיד מאפשר בהרצאות, שנוגמה שבוע הבא, יש לי הרצאה באחת האוניברסיטאות בירושלים, אני תמיד רבע שעה לפני הסוף, מאפשר אנשים לשאול, שאנשים שואלים שאלות על ימין ושמאל.
בטח.
בלי סוף.
כן, כי זה נושא מאוד שנוגע לכולם, כולנו עוברים מתחים, כולנו לא הכי בריאים נפשית וגופנית כל הזמן, אז זה חשוב. אני רוצה לשאול אותך לגבי ויטמינים. הרבה אנשים לוקחים ויטמינים, ויטמין D, ויטמין C. מה החשיבות של ויטמינים? זה באמת הכרחי? האם יש ויטמינים שאנחנו לא מכירים ומומלץ לקחת?
אוקיי, נושא של הויטמינים ומה שנקרא תוספי מזון.
תוספי תזונה, כן.
תוספי תזונה. זה נושא שהוא מאוד 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 טעון. אני אדבר על זה מאוד בזהירות. כי בעיקרון, מי שבדרך כלל נותן את הרצפט, את המרשם, לויטמינים ולתוספי מזון, זה בדרך כלל זה הרופאים, עוד ויטמינים. כן. זה מאוד תלוי בגיל של הבן אדם, אם הוא עבר ניתוח, מה הגיל שלו. יש גיל מסוים שבן אדם יש לו בעיה של חוסר ספיגת. כן. הוא לא סופג לא ויטמינים ולא מינרלים. המערכת שהוא פשוט היא חלשה.
כן.
ולכן נניח כשהוא אוכל בננה או כשהוא אוכל תפוז, זה לא בהכרח יוצר פוטנסיום או ויטמין C.
כן.
לא בהכרח. אז הרבה פעמים צריך לקחת ויטמינים או תוספי מזון כדי להשלים.
נכון. למשל אני יכולה להגיד לך שלי הרופא אחרי בדיקות דם המליצה לקחת גם D וגם B.
כן.
וגם חומצה פולית.
אז יש גם חומצה פולית, נכון. יש לך, דרך אגב, גם בבננה יש לך חומצה פולית.
כן.
נכון, נכון. וגם פוטסיום, בננות זה אחד הפרט הפירות הכי בריאות. אחת ביום, לא להגזים את
זה. לא, אני גם לא מספיק אוהבת את זה כדי להגזים, אבל זה אחלה טיפ, אני אמץ אותו.
עכשיו, נקודה אחת שחשבתי בדרך לפה, הנושא הזה של הויטמינים בתוספי מזון, השאלה איך לוקחים את זה, בצורה של כדורים, בצורה של אבקה, או בצורה של נוזל. יש הבדל גדול.
וואו, אז אני נגיד לוקחת כדורים, מה אתה ממליץ לקחת?
אז זה כדורים, האפקט הוא מאוד חלש. למה? כי הוא צריך להתפרק בקיבה. והשאלה כמה מזה יגיע לגוף, יגיע לרקמות, ויגיע למוח. השאלה כמה מזה יגיע. בצורה של אבקה זה הרבה יותר טוב. לדוגמה, מי שסובל מחסר בברזל, אז יש היום אבקת ברזל, שזה הרבה יותר אפקטיבי מאשר בכדורים, ויש כמובן גם בצורה נוזלית. כי יש המון אנשים סובלים מחסר בברזל.
אז עדיף אבקה, נוזל, ורק בסוף כדורים, אם אני מבינה נכון.
כדורים זה המוצא האחרון, זה הכי קל, אבל הבעיה שזה
כן,
פחות אפקטיבי.
וכולם, כל המרשמים זה כדורים.
זה כדורים, כן, אבל כן. הבעיה שהכדורים, עד שהוא מתפרק, וכמה ממנו יגיע לדם, הרי רק מהדם שאלה זה טובה. מגיע, זה אפקטיבי.
נכון.
זה לא מגיע לדם, אז זה מגיע למקום אחר, כן.
כן, ולאן זה מגיע?
זה מגיע לאן שזה צריך להגיע, אבל זה בטוח לא משפיע, זה לא משפיע לטובה.
זה לא נותן את האפקט. אבל בגדול אתה בעד ויטמינים, הם עושים טוב לגוף שלנו.
הם עושים טוב, זה תלוי מה הגיל, זה תלוי מה מציע הרופא והדיאטן, זה תלוי בגיל.
כן.
ילד קטן לא צריך לקחת ויטמינים, הוא לא צריך, כי יש המטאבוליזם שלו מאוד מאוד חזקה, וכעיקרון כל מה שהוא אוכל זה מיד נקלט.
כן.
כשאתה מגיע לגיל מסוים, אז המערכת המטאבוליזם עובד הרבה, הרבה פחות חזק.
אבל יחד עם זאת, תינוקות מקבלים המון טיפות ברזל.
כן, יש להם בעיה של תינוקות, כן.
כן, תינוקות.
ברזל, אבל זה מתאזן. ברגע שמתחילים לאכול אוכל רגיל.
נכון, ולא רק מטרנה או יונקים.
כן, בהתחלה, כן, בגלל שהם שותים רק חלב.
נכון.
אבל באיזשהו שלב זה מתאזן. אבל אם את מדברת על הילדים, מה שאני יותר מודאג לילדים, זה לא הקטע של המזון, זה יותר הקטע שההורים הרבה פעמים מלחיצים את הילדים, צועקים עליהם, הם אלימים אפילו כלפי הילדים, והנזק שנגרם לילד הוא כמעט בלתי הפיך.
וואו.
כן, כי הילד אין לו, הקורטקס שלו, העונה המצחית שלו לא מפותחת. הוא עובד רק על פי רגשות. זאת אומרת, כל מה שהוא מקבל, כל אירוע שהוא מקבל, זה נשאר ספוג אצלו בראש.
וואו, זה קשוח.
הוא לוקח את זה כאילו זה הלכה משה מסיני, כאילו שזה זה, ככה זה צריך להיות.
כן, כי זה כל מה שהוא מכיר. זה
כל מה שהוא מכיר,
זה
כן.
העולם שלו, ובטח ההורים שזה הדבר שהוא שואף אליו ומסתכל עליו.
זה אחרי אלוהים.
כן,
יש
כן.
הבא, אומרים שיש הרבה אלוהים, אבא ואמא. שלושה שותפים באדם, כן. כך אומרים חז"ל, כן.
ולגבי ויטמינים, שאלה האחרונה, אם למשל בן אדם עשה בדיקות דם, הרופא לא ימליץ לו על משהו מסוים. עדיין יש ויטמינים שאתה ממליץ לצרוך כבונוס, נקרא לזה?
כעיקרון, יש מה שנקרא היום מולטיביטמין.
נכון, אני שומעת המון על המולטיביטמין. מה אתה חושב עליו?
אז זהו, עדיף לקחת כל ויטמין בנפחת. זאת אומרת, ויטמין D, אם אתה לוקח ויטמין D, שזה חלק קטן מאוד מתוך המולטיביטמין, ההשפעה שלו היא מאוד מאוד פחותה. דרך כלל זה בא בקפסולות כאלה.
כן.
עדיף, אני לדוגמה קניתי מסחטה, ואני סוחט את התפוזים בבוקר, אני סוחט לשני תפוזים בבוקר, וזה הכי טוב.
נשמע טעים.
נשמע טעים, מרווה, ואתה שותה ויטמין C.
כן.
זה לא בא בכדור, יחד עם כל מיני ויטמינים אחרים,
כן.
זה משהו אחר לגמרי. גם בננות, אני אוכל כל בוקר בננה אחת, וזה משהו, זה ליגה אחרת לגמרי, זה לא לקחת קצת פוטסיום בתוך מולטי ויטמין, שזה על פי תפוז, זה כמעט ולא משפיע.
ומי שלא צריך, אז גם לא לקחת ויטמין C או D, עדיף תאכלו פירות.
זהו, זאת אומרת, תראה, כעיקרון, צריך לעשות מה שיקרה בדיקות דם, אחת כבר שנה.
נכון, צריך לבדוק.
בדיקות דם, ואז בודקים אם יש חסר בויטמינים. הרופא אמור לדעת, או ההמטולוג, שהוא מומחה לנושא של דם, הוא אמור לראות, להבחין אם חסר לך ויטמינים. כי זה פוגע בטיפות של הבן אדם, זה פוגע כמעט בכל דבר בגוף, וגם במוח, כמובן.
כן.
כן.
אז דיברנו עד עכשיו על הדברים החיוביים לגוף שלנו, בוא נדבר קצת על דברים שמזיקים למוח.
כן.
האם יש איזושהי השפעה חיצונית, לא מזון שמכניסים לגוף, איזושהי השפעה חיצונית? הזכרת קצת את הנושא של ההורים כשהם צועקים על על הילדים שלהם וקצת את המתחים, אם אפשר לצלול לזה קצת יותר.
אוקיי, אז זה הנקודה שיותר קשורה לנושא שאנחנו קוראים הסטרס.
כן,
הלחץ, המתח,
כן,
החרדה,
כן.
זה בדרך כלל זה בא מהסביבה. הסביבה זה מתחיל מהמעגל הפנימי, שזה בעצם ההורים או האחים והאחיות. זה ממשיך עם הבית ספר, יש בעיות של שיימינג בבית הספר.
היום זה בכלל, זה מרגיש כאילו זה קורה יותר ויותר.
נכון, יותר ויותר שיימינג.
ככל שיש יותר את הפלטפורמות גם, יש להם את הטיק טוק. מאוד
נכון.
קל היום להעלות סרטון מביש.
נכון, ויש כמובן בחברה, יש קהילות סגורות שמאוד מקפידות על אורח חיים מסוים, וברגע שאתה סוטה מהאורח חיים שלהם, מאוד קהילות חרדיות מסוימות מאוד מאוד קיצוניות, שאצלם אם אתה לא בדיוק הולך לפי הנורמה, אתה לא מתלבש כמו שצריך, או אומר דברים שהם לא מתאימים להם, מיד מוקיעים אותך, פשוט שמים אותך בצד. בתי ספר זה אותו דבר, אם אתה נראה חריג, שונה, קצת דיסלקט, או לדוגמה יותר מדי חכם, עושים לך שיימינג, שמים אותך בצד, והילד הזה, הנזק שנגרם לו פסיכולוגית הוא עצום.
כן.
לגבי ההורים, אמרתי, ההורים בעצם, הילד הרי, קודם כל, העובר נוצר ברחם שלהם.
נכון.
העובר, זאת אומרת, גם הגוף שלו והרקמות שלו והמוח שלו נוצר, כלומר, תחשבי רגע שהתאים שלו נוצרים ברחם שלהם. זאת אומרת, שהאם מדברת אליו, היא לא מדברת אליו במילים, סתם מילים, היא מדברת אליו בצורה של קודים. והקודים האלה חודרים לו פנימה, כי זה חודר גם לתאי עצב ולתאים התורשתיים שלו. והוא מקבל את זה זה כמו קודי הצפנה. וכל מה שהאימא אומרת, זה הלכה משה מסיני. זאת אומרת, הוא אומר
קדוש.
זה קדוש. וזה נשאר אצלו, נשאר אצלו שנים. אני מכיר מקרה של מישהו, שהאימא אמרה לו, אתה בחיים לא תתחתן. והוא לא יצטרך להתחתן. ואני מכירה אחר שהתחתן.
כי זה השתרש לו בתוך הראש.
הוא השתכנע שבחיים הוא לא יצטרך להתחתן. או שהוא התחתן והוא התגרש. והוא נשאר שפוט של האימא שלו כל החיים.
אנחנו צריכים להיזהר איך אנחנו מדברים אל הילדים שלנו. זה קורה גם בין מבוגרים, בין בני משפחה מבוגרים, או בין חברים אפילו אולי.
כן. בהחלט כן, המילים הורגות. זה אנחנו יודעים אתמול הייתה ההזכרה של יצחק רבי המנוח, שמילים הורגות, מילים יכולות להרוג. ולכן אמא הוא יכול להגיד משהו לבן שלה, היא לא מבינה את המשמעות. אחי הגדול אמר לי פעם, אומר יש את האמא המיסטית, כאילו האמא שלא נוגעים בה, האמא, ויש את האישה, אמא שלך זה גם אישה שיש לה גם...
זה בן אדם בסוף, עם צרות משלו, עם רגשות משלו, עם עולם ומלואו.
אם אנחנו רואים את האמא כמשהו מטאפיזי, שאסור לגעת בו, כאילו יש לנו חרדת קודש מהאימא הזאת, כן. אז כל מה שהיא תגיד, אנחנו ניקח את זה, כאילו,
כן.
אפשר לערער את זה. גם ילד קטן, שימי לב, הוא לא מתווכח, הוא לא אומר את לא צודקת, כי האפשרות, הלוגיקה שלו עדיין לא מפותחת.
נכון.
אז מה שאומרים לו, הוא לוקח את זה, הוא סופג את זה, וככה המוח, זה נשאר בעצם עמוק, אנחנו נדבר על זה בהם באחת הרעיונות, על איך זה, הרגשות מחלחלות לתוך המוח, לתוך הלא מודע, וזה נשאר תקוע שם.
כן.
ולהשתחרר מזה זה סיפור.
נכון. אני יודעת...
זאת כן. התחומה בעצם של מדע המוח, שהפסיכולוגיה והפסיכיאטריה בעצם לא מצליח לבד לעזור. פסיכיאטריה בכלל, כי הפסיכיאטריה בעצם עוסקת במתן תרופות.
כן.
כך תרופה, רואים אותך כמה דקות, רואים איך אתה נראה, מה התגובות שלך, רואים לך תרופה.
ובסוף זה עמוק יותר. הטיפול ברור. צריך להיות, כן.
הרבה יותר עמוק.
אני יודעת שלפני סיום רצית להראות כמה דברים במצגת הזה הזמן.
אז בוא נראה עכשיו איך זה נראה במצגת. עכשיו, תתייחסו רק למה שיש בצד שמאל של המפה, מה שיש בצד מין, אנחנו נראה את זה ברעיון השני, אז אפשר לראות כאן בעצם את חמשת הדברים ככה לסיכום, נושא של השפעת התזונה, הנושא שדיברנו עליו זה הנושא של איתור מחשבות בונות, הנושא השישית היה בעצם פעילות פיזית וספורטיבית, מה התחומה, הנושא הרביעית היה הנושא של צריכת ויטמינים ומינרלים, והנושא האחרון שכרגע דיברנו, הנושא הזה של הניקור החברתי, השפעת החברה עלינו, או בידי ההורים, או הבית ספר, או החברה. אלה בעצם חמשת הנושאים שמופיעים לנו כאן בצד שמאל של המצגת, וכמובן ברעיון הבא אנחנו נדבר על מה שיש בצד ימין, כן, של המצגת.
נכון.
שזה חמישה נושאים נוספים.
נכון. אז דניאל, אני רוצה לומר לך תודה, ומזל טוב על הפודקאסט שהתחדשת בו.
תודה רבה.
אנחנו נמשיך לזכור את כל הנושאים החשובים האלה, שאנשים יכולים להמשיך לשמוע גם בהרצאות שלך כמובן.
כן.
אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו בפרק הראשון, אנחנו מחכים לכם גם בפרקים הבאים. תודה רבה.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.